אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת לשעבר רות וסרמן לנדה, שלום לך.
שלום וברכה, שלום דוד.
אז הרבה מכירים אותך, אבל אני, למען אלה שלא מכירים, אני אציג אותך. את עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי ואסטרטגיה ציונית. אמרנו בעבר כיהנת כחברת כנסת. לפני כן היית סגנית השגריר במצרים, הדיפלומטית. היית יועצת הנשיא שמעון פרס לענייני חוץ ותפוצות. סמנכ"ל וראש אגף לקשרי חו"ל במרכז השלטון המקומי בישראל. מומחית, פרשנית, פובליציסטית לענייני העולם הערבי. פרשנית לזירה בינלאומית ולמרחב האזורי. אז את כותבת לי ואני מעביר לך את הכתבות שלי ואנחנו מתכתבים בינינו. ואני רוצה להגיד לך שני דברים. אנחנו חושבים שההסברה של מדינת ישראל לא משהו. ואת איזושהי קרן אור בתוך הייתי אומר אפילו קרוס התקשורתי, כאשר אנחנו רואים בכל רשתות התקשורת את ההשמצות, הכללות, הסרטונים שמופצים, וכמעט כולם נגד ישראל. ומתי, את קרן אור, ואני קורא אותך, צופה, ואומר לך קודם כל יישר כוח, כי את עושה את זה בצורה הכי יפה, וגם האנגלית שלך היא ראותה, והניסיון שלך גם בעולם הערבי, הוא כזה שצריך לשמוע אותך. אז קודם כל הצגתי אותך, למען הגילוי הנאות אנחנו גם מיודדים, אנחנו מכירים די הרבה זמן, ואני רוצה לשאול אותך, השאלה שכולם שואלים, לאן אנחנו הולכים במזרח התיכון? מלחמה אזורית, הסדרה מדינית?
תראה, המזרח התיכון הוא מאוד מאוד מורכב, ואני בעצם כמו הזירה בינלאומית כולם, יש תמורות מאוד מאוד משמעותיות, החלשה משמעותית, לפחות בתפיסה של מדינות האזור, אבל גם בפועל של ארצות הברית, מבחינת המעורבות שלה בקונפליקטים ברחבי העולם, ניסיון של כוחות אחרים, את יודע, לעלות כמו סין, איראן בוודאי, רוסיה ועוד, מנסים לייצר איזושהי זירה בינלאומית שהיא לא דו-כותבית כמו שאנחנו הכרנו, שזה פחות או יותר ארצות הברית ורוסיה כמעצמות, אלא רב-כותבית. למשל, תסתכל על הארגון בריקס, שרוסיה, איראן, סין הקימו, אבל מה שמעניין זה שיש מדינות שהצטרפו, כמו למשל טורקיה, כמו למשל איחוד האמירויות, מדינות שמנסות לראות במידה וארצות הברית באמת תתגלה ככוח יורד, דבר שהן חוששות ממנו, והן צופות בו והן חרדות לנוכח הדבר הזה, אחרי מה שקרה באפגניסטן וכו', הם מחפשים את הדרכים בעצם לשמר את הביטחון של עצמם. גם מצרים עושה את זה, היא מאוד חוששת מזה שלא יהיו לה מקורות הכנסה, ביטחון ועוד. וזה דבר שאנחנו צריכים להסתכל עליו, למרות שזה נשמע כמו איזה עדכון פילוסופי מאוד מאוד רחוק מישראל, זה לא. לדברים האלה יש השפעה מאוד מאוד משמעותית עלינו, על הביטחון שלנו, ועל היכולת שלנו לתמרן באזור המטורלל הזה, משום שמה לעשות, גם עם כל הכוח שלנו וכל הנחישות שלנו, אנחנו חייבים להישען על כוחות בינלאומיים, בראש ובראשונה ארצות הברית, אבל חייבים את הסיוע. אז זה קודם כל. לאן אנחנו צועדים מבחינת האזור, משהו יותר קרוב אלינו? אני חושבת שחשוב לי לציין שאיראן היא בעצם מבצעת פה ניסיון לשליטה עולמית. עכשיו אני יודעת שזה נשמע נורא נורא דרמטי, כמו סרט הוליוודי, קצת לא אמין, אבל זה מה שזה. מי שמבין את התפיסה האיסלאמיסטית, אני מרשה לעצמי להגיד הקיצונית, כמובן במקרה הזה של איראן זה שיעית, אבל יש גם מי שתופס את זה מהצד השני, מהצד הסוני, כמו למשל קטר, החמאס, ועוד גורמים, למשל ארדואן, כמשל, הם בעצם מנסים לעשות את מה שהם רואים בחזונם כחליפות עולמית. מי שלא מוסלמי ישלם מס, יתאסלם או ימות. ופשוט נשותיו, בנותיו וילדיו ילקחו כעבדים. זה חזון לא של כל האסלאם, אבל של האסלאם הקיצוני, האסלאם הרדיקלי, שגדל, וזה מה שאנחנו רואים בעצם בעולם כרגע, באירופה, כי חלק מהחזון הוא להשתלט גם על אירופה. הם אומרים בעטפות שלהם במסגדים, שצריך להשתלט גם על אירופה, הם ממש מזכירים את השמות של הרי הבירה, רומא, לונדון, אנחנו גם רואים את זה מתבצע בפועל. מה שהאיראנים בעצם עושים, הם גם חודרים, והם עושים את זה כבר שנים, כלומר, מדובר על קמפיין מתוזמר, שיטתי, מערכתי, לאורך שנים ארוכות, של לחדור למעגלים מערביים, לכן אנחנו רואים דברים הזויים, כמו למשל, איך יכול להיות שלהטאבי בעצם תומכים באסלאם רדיקלי וקיצוני, שזה בדיוק 180 מעלות מכל מה שהלהטאבים מעריכים או תופסים כיקר עבורם. הרי אסלאם קיצוני לא סובל להטאביות, את התופעה הזאת. הוא מחסל אותה, הוא משמיד אותה. אבל האיראנים בעצם חדרו לאורך השנים, לתוך קבוצות ולתוך הארגונים השמאלניים, או יותר נכון, השמאל הרדיקלי, קבוצות ירוקות, קבוצות של הטאבים וכיוצא בזה, הפרוגרסיבים בארצות הברית ובמקומות אחרים, כדי לייצר השפעה. הקטרים מנגד עושים את זה עם כסף. האיראנים עושים את זה תוך כדי השפעה, גם כסף במובן מסוים, אבל לא כמו הקטרים. ואנחנו רואים את ההשפעות של כל הדברים האלה, דוד.
אבל לכאורה, רות, יש כאן הרבה מאוד פרדוקסים. לדוגמן, בוא ניקח, את הזכרת קודם את מצרים. עכשיו מצרים שנהנית או נהנתה במהלך הרבה מאוד שנים, כל השנים, מהכנסה מאוד רצינית, זאת אחת ההכנסות הרציניות ביותר והמשמעותיות ביותר לכלכלה שלה, המעבר בתעלת סואץ. עכשיו יושבים החוטים ובמקום, את יודעת, להתעסק בעניינים שלהם, הם דואגים לפגוע בכל אונייה, שאמורה לעבור במצרי בבל מנדב ומשם למצרים. עכשיו לכאורה יש כאן ניגוד עניינים, אם את אומרת שהם באמת הציר הרדיקלי, והם הציר הרדיקלי ללא ספק האיראנים, באמצעות החות'ים הם דופקים את האחים שלהם, זה פעם אחת. פעם שנייה, המצרים עצמם הם אלו שאפשרו את ההברחות המטורפות לתוך סיני. לכאורה זה נגד האינטרס שלהם. סונה, שיעה, האינטרס שלהם בעצם לפי התפיסה שרווחת, לפחות גם לפי שלי, הם לא צריכים לתת את כל הנשק המטורף הזה, וליצור מצב של אי איזון בין החמאס לבין ישראל, ותראי כמה זמן הממשלה הזאת מנסה לסיים את המלחמה, ולא יכולה. תסבירי לי את כל הפרדוקסים האלה, איראן, מצרים, והאינטרסים הכלכליים שאת אחד דבר עליהם.
אז ברשותך, קודם כל, זה שהאיראנים פוגעים, אתה הזכרת את המילה אחים, אתה יודע, המילה הרווחת ביותר בעולם הערבי, דווקא לא האיראנים, אבל העולם הערבי, הליגה הערבית, זה האחים הפלסטינים, כן? הרבה סופרלטיבים, הרבה חיבוקים ונשיקות. בפועל יש הרבה מאוד סנאות, הרבה מאוד יריבויות, אנחנו מכירים אותם, אחת יריבויות הבולטות, זה בין איראן למצרים, כך שהם לא רואים בהם אחים, הם רואים בהם לפעמים גורם שכדאי לשתף איתו פעולה, למען אותה מטרה. אגב, זה כלל שנלמד גם באסלאם הרדיקלי. אפשר לחתום על הסכמים זמניים, אם זה משרת את המטרה, אפשר גם להפר אותם, בין רגע ברגע שאתה צובר כוח. אבל מבחינת המצרים והאיראנים זה אויבות ויריבות ארוכת שנים. המצרים בעצם אצלם קבור במקום מאוד מכובד השעה הפרסי. זה מאוד מעצבן את המשטר האיראני הנוכחי. אין סונים המצרים, האיראנים הם כמובן השיעים שרוצים להוביל את העולם השיעי. האיראנים עושים שמות במצרים ובכל מדינה סונית שרק מראה טיפה חולשה. למשל בירדן, הם מנסים להשתלט כבר שנים על ירדן. הם מחזקים שם את הכוחות הפלסטינים נגד המשטר ההאשמי. הם עושים הרבה יותר, הם מנסים לחזק את כוחו של החמאס בירדן, ממש לעשות הפיכה. בפעם הראשונה שהמלך אפילו העז לדבר על זה היה ממש לאחרונה, לפני כמה חודשים, שממש היה חשש שהאיראנים ישלחו אפילו כוחות מצד המיליציות השיעיות בעיראק, כדי במרכאות כפולות ומכופלות לעזור למלך. המלך אמר כמובן על גופתי ועצר את כל המהלך הזה. האיראנים עושים שימוש ציני בולט בשטח הירדני כדי להבריח אמצעי
אמל"ח ליהודה ושומרון
ולסוריה וליהודה ושומרון. עושים שמות בקיצור, אז אחים הם לא. זה הדבר.
אוקיי, אבל את אומרת שהם אויבים, אז מאחר והם אויבים, אני מקבל את ההגדרה שלך, בואי תסבירי לי את הפרדוקס שבין זה שהאיראנים מעבירים נשק לחמאס דרך טריטוריה מצרית. לכאורה, זה לא היה צריך להיות.
אוקיי, אז זהו. עכשיו, זה לא האיראנים. למה אני מתכוונת? האיראנים עוזרים, יש להם סיוע כלכלי, יש להם סיוע של המלאך, יש להם סיוע של הדרכות, הרבה מאוד סיוע שיש להם לאחד מהפרוקסים שלהם החמאס, גם בירדן וגם ברצועה. השימוש כביכול במחאות כפולות בשטח המצרי, באותן מנהרות שנמצאו ברפיח, שהמצרים העלימו עין.
הרבה יותר מעלימו עין, זה היה בידיעה או באישור המצרים?
בדיוק, אין דבר כזה, בטח לא בסדר גודל כזה, שיכול לקרות בשטח מצרים, ומצרים לא יודעת מזה, המשטר לא יודע. זה הייתה עלמת עין מכוונת לחלוטין, ואתה באמת שואל בצדק, איך זה יכול להיות? הרי הם שומעים את החמאס, הם רואים בו איום, חלק מהאחים המוסלמים, שממש מהווה איום משמעותי על המשטר עצמו בתוך מצרים. וגם ב-2012 אני מזכירה שהם רצחו והרגו בשטח מצרים בסיני חיילים מצרים. אז זאת שאלה מעניינת. קודם כל, המצרים מובילים מדיניות דואלית תמיד. זה קשה לנו להבין, אבל המדיניות שלהם היא דואלית. למה אני מתכוונת? מצד אחד הם שונאים את החמאס, הם רואים בו איום, אבל הם מאוד מאוד מפחדים מזה שאם לא יהיה חמאס ברצועת עזה...
יהיה ג'יהאד אסלאמי.
לא ג'יהאד אסלאמי, יהיה דאש, יהיה גרוע יותר.
דאש יושבים בסיני.
דאש יושבים בסיני, אבל ישראל עזרה למצרים...
להילחם בדאש.
להילחם בדאש, אבל גם הבנות בין מצרים לבין חמאס ששיתף פעולה עם דאש מצרים ודאש סיני, לא להמשיך ולעשות את זה בתמורה
להעלמת
עין מאותן ההברחות. שלא נדבר על זה שגם יש כאלה שמקבלים מזה כסף בצד המצרי. אבל הדבר המרכזי הוא העניין הביטחוני. תהיו בשקט במצרים, בסיני, ואנחנו מעלים עין במידה מסוימת. זה מה שקרה במנהרות במצרים.
אז המידה המסוימת הזאת הפכה לשטף.
בדיוק. אבל זה גם יצר, זה גם העיר יותר נכון עם א', עוד נקודה, החשש הגדול המצרי מזה שישראל בעצם עושה שמות בתוך רצועת עזה, ייקח שנים לחסל באופן מלא את החמאס, הג'יהאד האיסלאמי, גורמי טרור אחרים, ובינתיים לא מדברת על היום שאחרי, קרי, מי ייקח את המושכות, מי יחזיק בכוח את הדבר הזה שנקרא עזה, מצב שיעורר גורמים יותר קיצוניים בעצם להשתלט. מזה חוששת מצרים.
אבל לכאורה, המצרים, מי שעשה להם, הוציא להם את הארבונים מהאש, זה ישראל. הרי ציר פילדלפי, את אומרת, לא הייתה להם ברירה, היו צריכים בגלל המלחמה בדאש, לאפשר לחמאס להבריח נשק. אוקיי, קיבלתי את זה. אבל עכשיו, כשציר פילדלפי, ומעבר הפיח נתונים בצד הזאתי, בידי ישראל, זה לכאורה היה צריך להוריד את המצרים מהדרישה שלהם לפנות את ציר פילדלפי, שהרי ברור שאם הוא יפונה, תתחיל עוד פעם הברחת הנשק.
לחלוטין, בגלל זה אני אומרת, למצרים יש מדיניות דואלית. מדיניות של לשמר מצד אחד את מה שנקרא איזושהי שליטה מסוימת על חמאס, ואת מנופי הלחץ של מצרים על חמאס, just in case, כי הם יודעים שאת חמאס לא מחסלים כל כך מהר, הם יודעים שזה משחק של שנים, אז שיהיה להם את המנוף הזה מול חמאס, אבל גם לשמר את ההסכם בשיתוף הפעולה האסטרטגי ביטחוני עם ישראל, לא אהבה, לא שיתוף פעולה, לא מעבר לזה, אבל שיתוף הפעולה האסטרטגי ביטחוני עם ישראל, כן. כי מה שמרחית מצרים זה היציבות האזורית, ובעצם הביטחון, זהו, הם לא משנים את הרטוריקה, הם לא משנים את מה שהם מלמדים בעצם, את ההמונים המצרים, את הדור הצעיר, את המסרים, המסרים הם עדיין אנטי-ישראלים, על שיפור מסוים בשנים הראשונות של סיסי, אבל המסרים הם באופן כללי סופר אנטי-ישראלים, והייתי אומרת גם אנטי, ממש אנטישמים, והם לא משנים את זה.
אישור
וזה של... באופן שישראל בעצם מסייעת למצרים, באופן שיטתי, למגר את דאש...
זה בתנועה. בדיוק השאלה. וישראל באופן שיטתי נותנת להם נשק, ויותר מזה, מעבר לנשק, על פי ההסכם של ישראל ומצרים, אחרי מלחמת גם ששת הימים ויום כיפור בעיקר, אפשרנו למצרים להכניס כוחות בסדרי גודל שהם לא על פי ההסכמים.
לגמרי.
ויש שם טנקים הרבה מעבר למה שמותר להם, והשאלה שאני רוצה לשאול, האם הטנקים האלה ביום בהיר אחד יופלו נגד ישראל?
אז זאת שאלה סופר חשובה, אסור לנו ואין לנו פריבילגיה לטטא אותה מתחת לשטיח. ההתחמשות המצרית בסיני היא משמעותית מאוד, היא לא התחמשות שיכולה להיות מוסברת על ידי התגוננות מפני ארגון טרור, היא ממש התחמשות כנגד מדינה. וזה מעורר, לפחות בראייתי, דאגה מאוד גדולה, ונשאלת השאלה, מה תרחיש הייחוץ המצרי? והתשובה לא מאוד משמחת מבחינת הערכות.
יש לנו כבר ניסיון רב ומר. הרי מצרים, ירדן, סוריה חברו יחד נגד ישראל. אז כשמדובר בשנאה הדדית ביניהם זה בסדר. אבל כשמדובר בחיבור כל הסנאות האלה כנגד ישראל, אנחנו מדברים פה על ציר מאוד משמעותי.
מאוד מאוד משמעותי, והחובה שחלה על צבא הגנה לישראל ועל ממשלת ישראל, היא להתארגן ולהיערך לאותו תרחיש איום, כאילו אין הסכם אסטרטגי ביטחוני עם מצרים, אבל לשמר את ההסכם האסטרטגי ביטחוני עם מצרים בכל מחיר, ככל שניתן. זאת המציאות שלנו, זאת המציאות של המזרח התיכון, היא קשה, היא מורכבת, אין ברירה אחרת. וגם עלינו להידבר עם המצרים עוד פעם, לעניות דעתי, באופן יותר דורש. אבל, דורש מאיזו בחינה? מהבחינה שאנחנו צריכים לדרוש מהם לשנות את הרטוריקה, ולחנך את הדור הבא המצרי ליתר פתיחות והחלה כלפינו. זה חובה, זה לא נעשה במשך למעלה מ4 עשורים, והם ממש לימדו את המצרים לסנוע.
לא רק את המצרים, את כולם. את יודעת, לפני חודשיים, אני חושב שהעברתי לך את הכתבה, כתבתי שבעצם, כתבתי את זה בצורה קצת בוטה, כתבתי עד שהפלסטינאים לא ישרפו את ספרי הלימוד שלהם, שבעצם מטיפים לרצח, רוע והרג, אנחנו לעולם נחזיק או נאכל חרב. ואת אומרת את זה עכשיו גם על המצרים, אבל זה לא מצרים, זה כל המזרח התיכון. אבל אני שואל, מה לנו כנלין על הפלסטינאים ועל המצרים, כאשר אצלנו בבית, ירושלים המאוחדת, ספרי הלימוד שלהם, זה אותם ספרי הלימוד של הירדנים, זה אותם נכון. ספרי הלימוד של החמאס, שמטיפים וקוראים לנו בני הקופים והחזירים, ומטיפים להשמדה. איך אנחנו מאפשרים את ספרי הלימוד האלה להיות, ללמוד בהם ביהודה, שומרון, ובעיקר בירושלים?
אז אני אגיד לך יותר מזה. התפיסת עולם שלי מאוד מאוד ברורה בהקשר הזה. אנחנו חייבים, וזה לא נאיביות, כי קצת קשה להיות נאיבי כשאתה חי 3 שנים במדינה ערבית, ובכלל מתעסק עם הארנה הערבית כיהודי וכישראלי, זה קשה לא לראות את הדברים, וגם בינינו אסור לנו, אין לנו את הפריבילגיה הזאת, אפשר לנסות ולהושיט יד תמיד, זו אפילו חובתנו, אבל צריך להבין מה עומד מאחורי התפיסה האינהרנטית, האיסלאמיסטית, הרדיקלית. עכשיו, ספרי הלימוד, באופן שונה למשל, אפשר לראות את מה שנעשה באיחוד האמירויות, יש שם שינוי משמעותי מאוד ומכיל, החל מהחתימה על הסכמי השלום. הסכמי השלום, כמובן, הסכמי אברהם עם ישראל. ועלינו לדרוש את הדבר הזה ממצרים, מירדן. העניין הוא שאנחנו חייבים את התמיכה של ארצות הברית. למה? כי הסיבה היחידה שאותן מדינות תוכלנה לשנות או להבין את הרצינות בדרישה הזאת הישראלית, ורק אם העולם יהיה מאחוריה, בעיקר ארצות הברית המובילה. למה? הן רוצות להיות בכל הארגונים הבינלאומיים הנחשבים, הם רוצים לקבל את הכספים, הם רוצים לקבל את היוקרה. אלה בעצם התמריצים לשנות. בלי זה הם לא נשנו שום דבר, אבל ישראל חייבת לדרוש את זה. למשל, כשהיא פתחה את הסכם השלום מול מצרים, ואפשרה לה להכניס כוחות, זה היה אמור להיות ברור שישראל דורשת בתמורה שינוי, אתם רוצים הדרגתי, הדרגתי, אבל ברור בחומרי הלימוד. עכשיו אתה מדבר על משולש שהוא מזרח ירושלים, עזה, יהודה ושומרון בעצם, וירדן. חייבים בכל דיון של היום שאחרי, ולצערי זה לא מספיק בולט בכלל, לשנות את כל מערכת החינוך, כל מערכת המסרים, ולאכוף את זה בצורה שנעשית כמו למשל באיחוד האמירויות, בחוזקה. אחרת, גם אם נערוב כל איש חמאס וג'יהאד אסלאמי, הם יקומו שוב.
יקומו שוב, כי זאת
הרדיקליזציה.
בדיוק, זו האידיאולוגיה שלהם, את זה הם לומדים משחר היוולדם, ואת לא יכולה לשנות אידיאולוגיה של אדם שהוטמעה בו מאותו רגע שהוא נולד.
אפשר לשנות את זה לאורך דור.
אבל
צריך להבין שמדובר בתהליך ארוך.
את זה אבל צריך להתחיל באיזשהו מקום, ולא מתחילים. את יודעת...
לא מתחילים ולא מטפלים ולא שמים את זה בראש סדר היום, היום כשאנחנו באמצע מלחמה זה נראה פעות, כי כן. בסדר, קודם כל אנחנו צריכים להפסיק את העניין הפיזי, הצבאי נגדנו, אבל לא, זה נובע מאותה אידיאולוגיה מטרולת לחלוטין של אונס ורצח ולשרוף אנשים חיים. הם לא רואים, הם רואים בזה מצווה, הרדיקלים האיסלאמיסטים, כמו למשל מה שראינו ושמענו, מהעדויות של המחבלים עצמם שהם עשו את מה שהם עשו בשבעה באוקטובר.
את יודעת, אנחנו מדברים כרגע על המלחמה בתוך אזור די מצומצם, עזה, ישראל, צפון, לבנון, אבל המלחמה הגדולה תהיה ביום מן הימים, אולי, אני יודע, בתוך שנה, מול איראן. איראן היום, תראי, אני רוצה לספר לך, לפני יומיים היה לנו מפגש עם ראש הוועדה לאנרגיה אטומית הישראלית כמובן, משה אדרי, ואני יכול לומר לך שיצאתי מהפגישה הזאת מאוד מאוד מודאג. למה מודאג? כי את יודעת, אנחנו מדברים פה על הפצצה האיראנית ועל האפשרות. הם יכולים לעשות זה תוך פרק זמן כל כך קצר. הם מדינת סף גרעינית. וכמדינה סף גרעינית, את יודעת שלעבור למצב שבו יש להם פצצה, זה עניין של שבועות וחודשים. לא יותר מזה. הם לא עושים את זה בכוונה או בכוונת מכוון, הם לא עושים את זה. אבל הם יכולים לעבור למצב הזה בתוך פרק זמן מאוד קצר.
אתה צודק. אתה צודק, וזה האויב המשמעותי. זה האויב שבעצם מבין את כל הזרועות באזור. הוא לא היחיד, גם קטר. עוד פעם, הם מתחרים בינם לבין עצמם בגלל שאלה סונים ואלה שיעים. ויש פה הזדמנות בעצם לרתום לצורך העניין בלית ברירה גורמים אחד נגד השני משום שהם שונאים אחד את השני.
כן, אבל את יודעת שהשנאה הזאת לא באה לידי ביטוי. תראה, ארצות הברית
היא לא באה לידי ביטוי כי היא לא ממונפת.
היא לא, נכון, אבל הסיבה היא ארצות הברית. ארצות הברית מחזיקה בקטר את הבסיס הצבאי הגדול ביותר, והם יודעים בדיוק מה צריך ומה לא צריך לעשות. מה האינטרס של ארצות הברית לעמוד כמו אני בפתח המעצמה הגדולה בעולם ולהתחנן לפני הקטרים כאשר תסגרו ברגע אחד את הברז הקטרי וכל העסק יראה אחרת?
לגמרי.
אני אגיד לך יותר מזה.
אני לא יכולה שלא להסכים איתך. יש חולשה אמריקאית מול הקטרים.
לא, לדעתי יש כאן יותר מחולשה. יש כאן איזשהו משהו מובנה באישיות של האמריקאים לא לתת לישראל לנצח עד הסוף. שימי לב, אני באמת בעניין הזה די מתעסק. שימי לב לדבר נורא מעניין. אם תלכי אחורנית ממלחמת השחרור ועד נכון להיום, דרך כל המלחמות שהיו, ממלחמת סיני ועד המלחמה הנוראית הזאת היום, ארצות הברית מעולם לא אפשרה לישראל לנצח. את יודעת, אלו מילים אולי קשות, נגד הידידה הכי גדולה, ויש לנו המון ערכה אליה וכבוד, אבל במבחן הבדיקה, הם לא אפשרו אף פעם לישראל לנצח. שימי לב, כשעמדנו במצב שבו אנחנו משמידים את הארמיה של גמאסי במצרים, ארצות הברית התערבה, לא רק ארצות הברית, אבל ארצות הברית זה הספק הגדול שלנו של נשק, ומה תעצרו? אנחנו עמדנו להשמיד אותם, ואז נכנסה הפסקת האש לתוקפה, והשאר היסטוריה. כך היה בכל מלחמות ישראל. והשאלה שאני רוצה לשאול אותך, גם כאדם שנמצא בתוך החוגים האלה, שמבינה דבר או שניים גם בביטחון, ובוודאי בנושאים כאלה של שאת מטפלת בהם במסגרת עבודתך במשרד החוץ, איך יכול להיות שארצות הברית לא מחליטה ביום בר אחד לקחת את המושכות לידיים ולנהל את העסק? ואת זה היא לא עושה.
אני חולקת עליך שהיא רוצה שישראל תהיה מוחלשת, מה שכן...
לא, היא לא רוצה אותנו מוחלשת, היא רוצה אותנו על הסף.
על הסף של החשש. אני טיפה חולקת עליך משום שאני חושבת שאין לה אינטרס, שזה יקרה הדבר הכן מאוד בולט בהתנהגות האמריקאית והמחויבות שלה, שהיא לכאורה לא מוסברת, לקטר. ופה מתחזק את הערכה שלי שקטר קנתה במרכאות לא, לא מעט אמריקאים. לא רק דעת
קהל. הנה אמרת את זה.
בדיוק, מכוני מחקר, אוניברסיטאות וכיוצא בזה, שזה כבר הוכח ויצא לאור, אלא ממש מקבלי החלטות, בוודאי בצד הפרוגרסיבי, אבל לא רק.
יודעת מה קטר עושה?
וזה מה שקטר עושה.
היא עושה הרבה מעבר לזה. קטר, מה שהיא עושה, היא קונה, ותראה את החוכמה שלה. את מבינה בתקשורת? גם אני בעוונותיי. היא הקימה ערוץ. הערוץ הזה משדר כמעט לכל העולם, ואל ג'זירה, באנגלית, כמובן, מאפשר לכל התנועות הרדיקליות לעבור דרך המשפח הזה שנקרא אל-ג'זירה. יותר מזה, אם את תשימי לב, קטר שופכת מיליארדים בתשדירי פרסום על בואו לבקר בקטר וחברת הטיסות שלהם, הערוצים CNN, ABC, CBS מלאים בפרסומות במיליארדים של קטר. זאת אומרת, היא בצורה מאוד מתוחכמת, עם הרבה מאוד כסף, גם קונה את המרצים, גם קונה מושבים בבורדים של קולומביה ומקומות אחרים בארצות הברית, בתי ספר, ומצד שני יש לה את הזרוע השיווקית, שזה אל ג'זירה, ועכשיו היא מקבלת הסיוע, גם מאיראן.
מאוד מתוחכמת, ומה שאנחנו רואים בעצם זה ששני המשטרים הללו, קטר מחד, שהרי מדובר פה ב-300,000 איש כולה, אבל עם מיליארדים, ואיראן מצד שני, עם כוח צבאי מאוד מאוד משמעותי, שיעים, סונים, בעצם מובילים מדיניות שהיא בדיוק ההפך וההיפוך של דמוקרטיה. כלומר, הם עושים שימוש בדמוקרטיה לצורכיהם כדי לחדור לתוכה, לתוך קבוצות בתוכה וכו', מבינים את העסק ומשפיעים בגלל החולשה האינרנטית של הדמוקרטיה, קונים אותה במילים אחרות. מצד שני, יש להם גם את הפריבילגיה, בגלל שאין להם דמוקרטיה, לנהל ולהוביל קמפיינים שיטתיים ארוכי טווח של שנים, שבעצם מניבים פרי. של קנייה והשפעה ויצירת שלוחות, וזה מה שקורה. זה בעצם העולם הנאור, ואותם זה נשמע נורא דרמטי, אבל זה מה שזה. זה העולם הנאור, הדמוקרטיות, עם החולשה המובנית בתוכן, כי הן צריכות לייצר איזשהו איזון בין הכוחות ולהתחלף כל הזמן, ולשנות את המדיניות שלהם מזמן, מעת לעת, בעוד שאותן דיקטטורות מובילות קו שנים של למוטט, למוטט. ממש ככה. וגם אם זה נשמע דרמטי ולא מציאותי, זה מה שזה. זה הקו. זאת השיטה של איראן. היא עשתה את זה בסוריה, היא עשתה את זה בלבנון, היא עשתה את זה בתימן, היא עשתה את זה בהרבה מאוד מדינות באפריקה, היא עושה את זה בירדן, ניסה לא אחת לעשות את זה במצרים. אגב, היא מנסה לעשות את זה גם בישראל. כן. היא מצליחה גם במובן מסוים. כן. היא מנסה למוטט את החברה הישראלית מבפנים, ולגרום לנו לשסות האחד בשני. היא עושה את זה גם במערב.
ויש לומר שהיא די מצליחה.
היא מצליחה, אנחנו עוזרים לה. אנחנו עוזרים לה לצערי. אנחנו עוזרים לה הרבה. וזה נורא.
כן. תראי, זמננו תם, אנחנו נעשה את זה שוב, שמחתי באמת לשמוע אותך ולקיים את השיחה הזאת. אני רוצה להגיד שמה שקורה כרגע, תזכרת את זה קודם, זה ארדואן, הרוצח הפושע הזה, רוצה להקים אימפריה עותמנית, איראן רוצה להקים אימפריה פרסית, ושניהם ביחד חוברים נגד ישראל.
הם חוברים, אתה יודע, עד שהם יגיעו
למטרות שלהם, ואז הם יריבו ביניהם.
בהחלט, בהחלט. מטרתנו ותפקידנו לא לאפשר את זה.
חברת הכנסת לשעבר, רות וסרמן לנדה, עמיתה בכירה במכון משגב לביטחון לאומי ואסטרטגיה ציונית, ולא אקריא את כל הדברים שעשית בעבר. אני רוצה להודות לך, תודה.
תודה רבה דוד, תודה רבה ויום טוב.
שבת שלום.
שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.